הימים שמי"ז בתמוז עד תשעה באב נקראים ימי בין המצרים, על שם הפסוק כל רודפיה השיגוה בין המצרים. והמהר"ל ידוע בפרק ח' בנצח ישראל מסביר כדרכו בהרבה מקומות שלא בכדי, לא בכדי הימים האלה מיוחדים, מתאימים למה שקרה בהם. יש התאמה בין הזמן למאורעות שקרו בו. כל המציאות היא תחת הזמן, אומר המהר"ל, כמו שהיא מציאות מיוחדת בפני עצמה, כך יש לה זמן בפני עצמו. יש זמן שבו הנמצאים מתאבים, ויש זמן מיוחד, חס ושלום, שבו הוא הפסד הנמצאים. זוהי הסיבה למה שמוזכר במשנה בסוף מסכת תענית, חמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז, וחמישה דברים בתשעה באב. ימי בין המצרים. והמפרשים כבר עמדו על כך שבפרשה שקראנו השבת, פרשת בלק, נאמר שם בין השאר, ויקום בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו וילך עם שרי מואב. כתוב אחר כך, ותרא האתון את מלאך השם ניצב בדרך, ותת האתון מן הדרך ותלך בשדה. ויעמוד מלאך השם במשעול הכרמים, גדר מזה וגדר מזה. ותרא האתון את מלאך השם, ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר, ויוסף להקותה. כתוב אחר כך, ויוסף מלאך השם עבור, ויעמוד במקום צר, אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל. ויעמוד במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל. אז כתוב כאן, ויוסף מלאך השם עבור, כתוב ברש"י, ומדרש אגדה יש בתנחומה, מראה לעמוד בשלושה מקומות. סימני אבות הראו, סימני אבות הראו. זאת אומרת, יש פה שלושה מקומות שהתורה מציינת. ותרא האתון את מלאך השם ניצב בדרך, ותת האתון מן הדרך. אחרי זה כתוב, ויעמוד מלאך השם משעול הכרמים, גדר מזה וגדר מזה, ותלחץ אל הקיר. ואחרי זה כתוב, ויעמוד במקום צר, אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל. אז יש פה שלושה מקומות שבהם כביכול היא לא יכולה הייתה לעבור. בשני המקומות הראשונים לא מצוין מה שמצוין במקום האחרון. ויעמוד במקום צר, אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל. אז אומרים המפרשים ששני המקומות הראשונים, כמו שכתוב כאן, עד בתנחומה, מה ראה לעמוד בשלושה מקומות? סימני אבות הראו. שני המקומות הראשונים הם כנגד אברהם ויצחק. שם היא עוד מסוגלת לעבור, עם כאב, עם לחץ. אבל מה שכתוב, ויעמוד במקום צר, אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל, זה כנגד יעקב. ומה שבסופו של דבר עצר, לא אברהם עצר, לא העמידה שכנגד אברהם עצרה, ולא העמידה שכנגד יצחק עצרה. מה שעצר אותה, זה היה במקום צר. מקום צר זה יעקב. מקום צר זה יעקב. על יעקב ידוע, גם כן, כתוב בגמרא, במסכת שבת, גם כן גמרא מפורסמת, הגמרא אומרת, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים, שנאמר, אז תתענג על השם והרכבתיך על במותי ארץ ואכלתיך נחלת יעקב אביך, כי פי השם דיבר. לא כאברהם שכתוב בו קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, ולא כיצחק שכתוב בו כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, אלא כיעקב שנאמר בו ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגמה. נחלה בלי מצרים, נחלה בלי מצרים. האתון של בלעם, בלעם ואתונו מגיעים למקום צר, שם הוא כבר לא יכול לעבור. הצרות הזאת שנתקל בבלעם היא מכוח העובדה שכאן הוא נפגש עם יעקב. כתוב במפרשים, צריך להבין שזה כנגד זה עשה האלוקים. במקום שיש קדושה, יש גם טומאה. כשבלעם מקבל כוח, הוא מקבל כוח מהאבות. הוא מקבל כוח מהאבות. זה כנגד זה עשה האלוקים. הטומאה מקבלת כוח ממקור של קדושה. אבל הוא יכול לקבל כוח רק מאברהם ויצחק. מיעקב, ותעמוד במקום צר, גדר מזה וגדר מזה. אין דרך לנטות ימין ושמאל. מה שעוצר אותו בסופו של דבר, זה דווקא יעקב. יעקב שעליו נאמר, כמו שכתוב, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים. וכבר העירו המפרשים, שיש מאמר ש... לכאורה עומד בסתירה למאמר הזה שנמצא פה בגמרא בשבת. לכאורה. הגמרא בפסחים, בדף פ"ח, גם כן גמרא מפורסמת, כולנו מכירים אותה, הגמרא אומרת, ואמר רבי אלעזר, מהי דכתיב, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם. אל בית אלוקי יעקב, אלוקי יעקב ולא אלוקי אברהם ויצחק, לא כאברהם שכתוב בו הר, שנאמר אשר יאמר היום בהר השם ייראה, ולא כיצחק שכתוב בו שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה, אלא כיעקב שקראו בית, שנאמר ויקרא את שם המקום ההוא בית כל. כך כתוב בגמרא. אז לכאורה, מהגמרא הזאת משמע, לא כאברהם שקראו הר, הר גבוה, על הר גבוה הלילך מבשרת ציון, הר, מקום גבוה, כולם רואים אותו, הוא רואה את כולם, הוא צופה על כולם, ולא כיצחק שקראו שדה, גם כן, המקום הוא מקום פתוח, אלא כי יעקב שקראו בית, בית הוא מוקף בכתלים, מוקף בחומה, הוא מקום סגור. אז מצד אחד אתה מדבר על יעקב שניתנת לו נחלה בלי מצרים, ומצד שני אתה מדבר על יעקב שקראו בית, ומי שזוכר, הרב שלמה פישר תמיד מדבר על המאמר הזה, אז הוא אומר, הרי כתוב על אברהם ויצחק את הנפש אשר עשו מחרן. כמו שחזל אומרים שרשי מביא, אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים. שרה מגיירת את האנשים. על יעקב אבינו לא שמענו שהוא גייר. יש איזה מדרש רחוק שאומר שגם יעקב גייר, אבל, אבל על אברהם כתוב, את הנפש אשר עשו בחרן, התורה מעידה, את הנפש אשר עשו בחרן. אבל מה נשאר מכל אותן נפשות? מכל אותן נפשות שגיירו אברהם ושרה, לא היה להם זכר. יעקב מצד אחד ניטלת לו נחלה בלי מצרים, הנחלה שלו היא בלי גבולות, ופרצתה ימה וקדמה צפונה ונגבה. מה נותן לי יעקב את הכוח להתרחב? מה מאפשר ליעקב אבינו את הכוח לפרוץ? מה נותן לו את האפשרות להתפרץ לכל המקומות, להרחיב את גבולות הקדושה? לא כאברהם שקראו הר, ולא כיצחק שקראו שדה, אלא כיעקב שקראו בית. היכולת לתת קיום להמשכה של קדושה, היכולת לתת קיום פירושו של דבר נצח, לתת לזה קיום נצחי, מה מאפשר להרחיב את גבולות הקדושה באופן שההרחבה תהיה הרחבה שהיא הרחבת אמת, לא הרחבה מדומה, לא הרחבה זמנית, אלא הרחבה שהיא הרחבה קבועה לעד. בית. בית. ההסתגרות מצד אחד נותנת אחר כך אפשרות להתרחב. כשאדם יודע לשמור, לחנך, לבסס את החינוך בתוך מסגרות שהן אינן פתוחות, לכאורה נראה כאילו הוא אין אצלו בכלל רצון להתרחב, להרחיב את הקדושה. לא, ההרחבה של הקדושה תלויה בהתמלאות של האדם בתוך כותלי בית המדרש. יעקב ישתם יושב אוהלים, אוהל הוא סגור, הוא לא פתוח, יושב אוהלים. אבל כשאתה מתמלא בתוך האוהל, כביכול האוהל הוא חממה, אתה סגור, אבל ההתמלאות של האדם בתוך האוהל, בתורה, במצוות, בחינוך, בקדושה, היא מאפשרת לו אחר כך, כשהכוס מלאה, אז הקדושה נשפכת באופן טבעי. כשמי שמתמלא בקדושה, מי שמתמלא בקדושה, הוא יכול אחר כך גם לתת. אז אצל יעקב, אז חז"ל אומרים, לא כאברהם שקראו הר, ולא כיצחק שקראו שדה. זה דרך בעבודת השם, דרך בהרחבת הקדושה. הדרך של אברהם הייתה לעמוד על הר גבוה ולצעוק, כן, השם השם. אבל מה שנותן קיום אמיתי, נצחי, להרחבה של הקדושה, זה לא ההר ולא השדה. זה דווקא הבית של יעקב. על כל פנים, זה הסבר לשתי הגמרות האלה. איך יכול להיות מצד אחד בית, ומצד שני נחלה בלי מצרים. אבל צריך לדעת, וזה יסוד, כמו שאמרנו, זה לעומת זה עשה אלוקים. וזה לעומת זה עשה אלוקים, פירושו של דבר, צריך להכיר בעובדה שיש, וזה הסדר. זה הסדר, כך זה צריך להיות. יש מאבק בין הקדושה לבין הטומאה. יש מאבק. וניצחון במאבק הזה, פירושו של דבר כיבוש. היכולת לכבוש, להתרחב. מה פירוש להתרחב? כשהקדושה מתרחבת, היא מתרחבת על חשבון הטומאה, וחס וחלילה להפך גם כן. זאת אומרת, התרחבות של הקדושה תמיד היא מכניסה את הצד שכנגד, את הכנגד לבין המצרים. הציור הזה של המדרש, הציור הזה, ותעמוד במקום צר, אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל, מה שהצר, כמו שאמרנו, זה יעקב. מדוע? משום שיעקב הוא מתרחף. היכולת לעצור נובעת מצד זה שאצל יעקב יש התרחבות. וכשהוא מתרחב, אז זה מכניס את הטומאה ללחץ. היא נמצאת במקום צר, אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל. משום שאם זה לא יהיה כך, זה יהיה להפך. אם זה לא יהיה כך, זה יהיה להפך. אז הדרך היחידה היא להתרחב בקדושה. הדרך היחידה, במאבק הזה שבין הקודש ובין בין הקודש ובין הטומאה, בין הקדושה, בין הטהרה לבין הטומאה. אז, 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 אז צריך להבין שבמאבק הזה צריך להרחיב את הקדושה. אבל כאן עומדת השאלה ונשאלת, איך מרחיבים קדושה? מה זה נקרא להרחיב קדושה? מה זה נקרא להרחיב קדושה? הרי להוסיף מצוות אנחנו לא יכולים. בל תוסיף. מה זה נקרא להרחיב קדושה? כתוב בשולחן ערוך, או הביאו כאן, על כל פנים, בשולחן ערוך כתוב בסימן ריש למד א', לא צריך לזה בסדר, ריש למד א', באור החיים, שאדם צריך בכל, וזה דבר שצריך לדעת. להרחיב קדושה זה לא רק לקיים מצוות. לקיים מצוות צריך, יש מצוות שצריך לקיים. הרחבה של קדושה, פירושו של דבר, בספרי החסידות מעריכים על זה הרבה מאוד, את הצדדים שהם נראים כצדדים של חול, לעשות אותם לשם שמיים. זה הפירוש להרחיב את הקדושה. דברים שהם נראים לא כשייכים לקודש, לא כשייכים למצוות, אבל כשהיהודי עושה את הדברים האלה לשם שמיים, מכוון בהם לשם שמיים, וכאן כוונת הלב היא הקובעת. כוונת הלב היא הקובעת. ואת היהודי אוכל כשהמטרה שלו היא כדי שהוא יוכל יותר לקיים מצוות. המטרה שלו היא באכילה כדי שיהיה לו את הכוח עוד ללמוד. אז כשדברי הרשות שאנחנו עושים נעשים לשם שמיים, כאן יש הרחבה של קדושה. וכאן הניצחון. כשאדם עושה את הדברים האלה לשם שמיים, יש הרחבה של, הקדושה. אז ופרצת, לבד מהפשט הפשוט, ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגמה, אבל הגמרא הרי אומרת שכל המענג, וזה הפשט גם בגמרא, כל המענג את השבת, נותנים לו נחלה ולי מצרים. מה פירוש מענג את השבת? מה זה נקרא לענג את השבת? לענג את השבת פירושו של דבר לאכול בשבת. ולאכול טוב בשבת, לאכול מאכלים עריבים, מאכלים מענגים, זה חולין, זה דאגה לבטן. אבל המענג את השבת זוכה לנחלה ולי מצרים. מדוע? משום שהמענג את השבת, הפירוש הוא היהודי הזה אוכל בשבת, כשהכוונה היא לשם שמיים. יש מצווה לענג את השבת. אז האכילה הזאת הופכת להיות אכילה של קדושה. באכילה הזאת אנחנו מנצחים את הטומאה. אנחנו מרחיבים את גבולות הקדושה. זה התוכן של ההרחבה של גבולות הקדושה. אבל יש לדעת עוד נקודה. הרי כידוע, הגמרא אומרת, אותה גמרא שהזכרנו בהתחלה, הגמרא אומרת בסוף מסכת תענית, חמישה דברים הראו את אבותינו בי"ז בתמוז, וחמישה ותשעה באב. בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות. הדבר הראשון שמוזכר במשנה שקרה בי"ז בתמוז, נשתברו הלוחות. נשתברו הלוחות זה כבר השיא. אבל מה שקדם לשבירת הלוחות, ידוע. מעשה העגל. אז בי"ז בתמוז נשתברו הלוחות. ואחרי זה אומרת המשנה, בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ וחרב הבית בראשונה ובשנייה. וכתוב במפרשים, בבני יששכר ובעוד ספרים כתוב גם כן, שכידוע מי"ז בתמוז עד ראש חודש אב יש 13 ימים, ומי ראש חודש אב עד תשעה באב יש 9 ימים. אומר הבני שכר ש13 הימים שבין י"ז בתמוז לראש חודש אב הם כנגד 13 מידות רחמים שמוזכרות, י"ג מידות שמוזכרות בפרשת כי תישא. ותשעת הימים שבין ראש חודש אב לתשעה באב הם כנגד 9 מידות הרחמים המוזכרות בפרשת שלח. כנגד 9 מידות הרחמים המוזכרות בפרשת שלח. וכולנו יודעים שתשעת הימים שבין ראש חודש אב לבין תשעה באב, מבחינת דיני האבלות שבהם, הם יותר חמורים משלושה עשר הימים שבין י"ז בתמוז לבין ראש חודש אב. דיני האבלות החמורים ביותר הם שייכים לחלק השני של ימי בין המצרים, כמו שאמרנו. תשעת הימים שבין ראש חודש אב לתשעה באב. ובהשקפה ראשונה היה מקום לומר, שלכאורה החומר היותר גדול זה החומר של חטא העגל, חטא עבודה זרה, על פניו. אגב, ואף על פי כן, אנחנו אומרים לא. בתשעת הימים שבין ראש חודש אב לבין תשעה באב, יש חומר בניהוג האבלות יותר מאשר ב-13 הימים הראשונים שבין המצרים. סיבת הדבר. משום שיש חילוק יסודי, גם כן, דבר ידוע, כתוב במפרשים, בין חטא העגל לבין חטא המרגלים. כתוב בתוספות, במסכת יבמות. הגמרא אומרת, במסכת יבמות, בדף עין ב', כתוב בגמרא כך, תנו רבנן, או לטניה, סליחה, כל אותן 40 שנה שהיו ישראל במדבר, לא נשבה להם רוח צפונית. כל אותן 40 שנה שהיו ישראל במדבר, לא נשבה להם רוח צפונית. אומרת הגמרא, מאי תימה? איבאי תימה משום דנזופים אב. ואיבאי תימה דלא נבדו ענני כבוד. שתי סיבות הגמרא מוצאת. סיבה אחת, משום דנזופים היו. אומר רש"י, משום דנזופים היו ממעשה העגל, ולא היו ראויים לאור נוגה. זה הסיבה שלא נשבה להם רוח צפונית. סיבה שנייה, איבאי תימה, כדי שלא יתפזרו ענני הכבוד. כתוב בתוספות, כאן במקום, נזופים היו, אמר רבנו יצחק, ממעשה מרגלים, ולא כמו שפירש בקונטרס, ממעשה העגל. ברש"י כתוב שהם היו נזופים ממעשה העגל. אומר התוספות בשם רבנו יצחק, ממעשה מרגלים, ולא כמו שפירש בקונטרס, ממעשה העגל. מדוע לא? אומר, כתוב בתוספות שהרי מחה להם הקדוש ברוך הוא, ואמר להם סלחתי, שאחר כך נעשה המשכן וישרה שכינתו ביניהם. זאת אומרת, הרי על מעשה העגל הקדוש ברוך הוא סלח, אמר להם סלחתי. שואלים בעלי התוספות על התורה, על הפסוק הזה בפרשת שלח, ויאמר השם סלחתי כי דבריך. ויאמר השם סלחתי כדבריך. אז כתוב בבעלי התוספות, ויאמר השם, על ששנינו שנתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל ביום הכיפורים, ואמר לו סלחתי כדבריך, ולכך הוקבע אותו יום למחילה ולכפרה לדורות. מקשים העולם, מביא בעלי התוספות קושיית העולם, איכן מצינו שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה סלחתי כדבריך במעשה העגל? איפה מצאנו? את המילים סלחתי כדבריך מצאנו במרגלים, לא במעשה העגל. אז אומר כאן הריבה שפירש רשי בפרשת יתרו, כתוב הישב משה ממחרת לשפוט את העם. אז כתוב ברשי על התורה, כתוב ברשי על התורה, מה זה ממחרת? ממחרת יום הכיפורים, וכתוב ברשי שאמר לו השם סלחתי כדבריך. כך כתוב ברשי. נראה את זה ברשי רק רגע אחד. והיא ממחרת מוצאי יום הכיפורים. אומר רשי, אחרי שהוא מוכיח שהכוונה היא למוצאי יום הכיפורים, באמת ברשי לא כתוב המילים סלחתי כדבריך, אבל הריבה מביא שפרש רשי בפרשת יתרו שביום כיפור של שנה ראשונה נאמר לו סלחתי כדבריך. אז על זה הוא שואל, וכי זו סליחה שאמר לו לאלתר, ואולם חי אני נאום השם. אחרי שהוא אומר לו סלחתי כדבריך בפרשת שלח, כתוב ואולם חייאני נאום השם אם יראה, אם יראו האנשים האלה את הארץ. איזה סליחה זאת? ויש לומר, אז אומר הריבה כך, פשט בפסוק, בפרשת שלח. אומר הריבה כך, איך צריך להבין את הפסוק? אומר הריבה שצריך להבין את הפסוק כך. משה רבינו אומר, כשהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, ואתה יגדל נא כוח השם כאשר דיברת למו, השם ערך אפיים ורב חסד נושא אבון ופשע, ונקה לא ינקה, פוקד אבון אבות על בנים, על שלשים ועל רבעים. כמו שראינו, יש פה 9 מידות רחמים, מתוך 13. סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך, וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועדנה, אז ההבנה הפשוטה אומרת, ויאמר השם סלחתי כדבריך. הקדוש ברוך הוא אמר לו סלחתי כדבריך. אומר התוספות ביבמות, אומר סלחתי כדבריך נאמר בעגל. הריבה אומר ברש"י כתוב שסלחתי כדבריך נאמר בעגל, אז מה הפשט? אומר הריבה, כך צריך להבין את מה שכתוב בתורה. משה רבינו אומר לו, סלח לה לעוון העם הזה לגודל חסדך, וכאשר נסעת על העם הזה במצרים ועדנה, ואתה אמרת אז, סלחתי כדבר, ויאמר השם, ויאמר השם הכוונה בעבר, אחרי חטא העגל, אמרת סלחתי כדבריך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואולם חייאני וימלא כבוד השם את כל הארץ, כי כל הארץ, ואולם חייאני, מכאן מתחילה תשובתו של הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם סלחתי כדבריך, זה דברי משה. אז על חטא העגל יש סליחה, אבל על חטא המרגלים אין סליחה. על חטא המרגלים אין סליחה. באמת למה? שאלו המפרשים מדוע? מדוע על חטא העגל יש סליחה? אז יש כמה וכמה הסברים, אבל אחד ההסברים המקובלים זה שיש הבדל גדול
בין חטא העגל לחטא המרגלים. המדרש אומר, הירושלמי אומר, במסכת שקלים, הירושלמי אומר, במסכת שקלים, נתבעים לעגל ונותנים, נתבעים למשכן ונותנים, ביקשו מהם לעגל, נתנו, ביקשו מהם למשכן, גם כן נתנו. אז, 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 אז מה הנקודה? איפה, מה הבעיה פה? הנקודה, בחטא העגל, החטא היה לא בפנימיות של ישראל. הרי ממה נבח חטא העגל? כמו שאומר הכוזרי. הם רצו לעבוד את ריבונו של עולם. חיפשו נאבד מוחש. לא היה שם רצון לעבוד עבודה זרה. או לכפור בריבונו של עולם. כל החטא היה בזה שלא היה ציווי. אבל היה רצון לעבוד את השם. ההפך, הייתה עלייה כזאת גדולה. הרי כשהמהר"ל מסביר, כן, איך יכול להיות שעם ישראל הגיע למצב כזה של אחרי קבלת התורה, אחרי מעמד הר סיני, הם יורדים לשפל כזה, לשפל כזה של עגל? התשובה היא, החטא הזה לא נבע מתוך אי רצון לעבוד את הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. ההפך, היה פה רצון כל כך גדול, שהחטא היה בזה שלא היה ציווי. החוסר היה בציווי, כמו שאומר הכוזרי, לא היה ציווי. אבל התשוקה, האהבה, הרצון להתקרב לריבונו של עולם, היה בלי גבול. אז החטא הוא במעשה, אבל לא בפנימיות. אבל בחטא המרגלים הפסוק אומר, וכמו שרש"י מביא, מדרש, בתחילת ספר דברים, אומר רש"י, ותרגמו באוהליכם, ותרגמו באוהליכם, כתוב ברש"י שם, מה זה ותרגמו באוהליכם? אומר רש"י, כתוב בפסוק, ותרגמו באוהליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו ממצרים, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. אומר רש"י, בשנאת השם אותנו, והוא היה אוהב אתכם, אבל אתם שונאים אותו. דברים מחרידים, אבל אתם שונאים אותו. משל אדיוט אומר, מה זה בליבך על רחמך, מה זה בליבי הלך. מה שהם אמרו, הקדוש ברוך הוא שונא אותנו, הפירוש הוא, הם שונאים אותו, אז הם מטילים את זה עליו. בשנאת השם אותנו. אבל המילים האלה מגלות מה היה בפנים. אז בחטא העגל, החטא הוא במעשה. הוא חיצוני, הוא לא פנימי. אז על חטא העגל, ויומר השם סלחתי כדבריך, ויומר השם סלחתי כדבריך, בפרשת שלח הפירוש הוא זה. זה גילוי של מה שאמר הקדוש ברוך הוא בחטא העגל. כמו שאומר הריבה. אבל בחטא המרגלים, מה שבלבכם, כביכול הרשמתם את ריבונו של עולם שהוא שונא אתכם. אבל למעשה, מה זה מגלה? את מה שאתם הרגשתם בלב. מה הייתה הפנימיות שלכם? חס ושלום. בשנאת השם אותנו, הוציאנו מיצרים. אז חטא המרגלים הוא פנימי. ועל חטא המרגלים, כמו שאומרים התוספות, אין סליחה. מדוע? משום שהחטא הזה צריך תיקון פנימי. צריך תיקון, וזה מה שאומר את המשנה. בתשעה ואב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. אתם בכיתם בכייה של חינם, נגזרה עליכם בכייה לדורות. חטא מרגלים הוא פנימי. אז מצד אחד י"ז בתמוז כנגד חטא העגל. ומצד שני, תשעה באב כנגד חטא המרגלים. 21 יום שמתחילים היום ומסתיימים בתשעה באב. שכמו שאומר המהר"ל, הימים האלה הם ימים שמצד הזמן שייכים למאורעות שקרו בהם. העובדה הזאת שחטא המרגלים, כמו שעכשיו אמרנו, הוא חטא פנימי, זה יכול להסביר, אם זה אפשר להסביר, מדוע התיקון לא יכול להיות חיצוני. התיקון צריך להיות פנימי. התיקון צריך להיות פנימי, זה לא תיקון חיצוני. חטא העגל, חטא במעשה. חטא במעשה, אז יכולה להיות סליחה. משום שהפנימיות, כמו שאמרנו, הפנימיות מתוקנת, ההפך, כמו שאמרנו. הפנימיות היא פנימיות אמיתית, תאורה. רק מה? יש עיוות של המעשים. סלחתי כדבריך. כתוב בארי, הרב חיים ויטל שאל אותו, מספר שהוא שאל אותו, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שהקץ, הגאולה תבוא בדורות כאלה שהם כל כך רחוקים, כל כך נמוכים, כל כך שפלים לעומת דורות שעברו, שהם היו במדרגה הרבה יותר גבוהה מהדורות שלנו. כך כבר שואל המערכו את הארי. אומר לו הארי, תדע לך, כך הוא מביא, שאומנם ככל שהדורות מתמעטים מבחינת המעשים, הרי מעשי המצוות שלנו הם חלק קטן מאוד מהמצוות שיהודי צריך לקיים. אבל מבחינת הפנימיות, ככל שהדור יותר מאוחר, הפנימיות יותר מתוקנת. גילוי של הארי. ככל שהדורות נראים כמתמעטים, התיקון הפנימי, הפנימיות, הרצון הפנימי של היהודי, הוא נעשה הולך ונעשה יותר טהור, יותר אמיתי. ואנחנו יכולים לומר שלאט לאט רואים את זה, אנחנו זוכים לראות את זה בעיניים. יכול להיות שמבחינה חיצונית עדיין אין תיקון. הדורות מתמעטים. אבל מבחינה פנימית, הבחינה הפנימית היא התיקון של חטא המרגלים. היא התיקון של חטא המרגלים, כמו שאמרנו. כי חטא העגל הוא חיצוני. ולכן את ניהוג ימי האבלות, שהם ב-13 הימים, שהם כנגד 13 מידות רחמים, שמוזכרות בכתיסא, בהם אין חומר. בהם אין חומר. כמו שמצאנו את החומר בתשעת הימים, שמראש חודש אב עד תשעה באב. משום שהאבלות היותר קשה, הצורך בתיקון היותר יסודי, שייך דווקא לימים ההם. מדוע? משום שהימים ההם הם כנגד החטא שעליו עדיין לא נאמר סלחתי כדבריך. אבל מן המצר קראתי כאן. ענני במרחב יקרא. אנחנו צריכים לדעת שהמצרים האלה, הזמנים האלה, כתוב במפרשים, שה-21 יום שבין ראש השנה לשמיני עצרת, כן, לסוכות, הם מותאמים ל-21 יום האלה. אבל כתוב יותר מזה, הרי בזכריה הפסוק אומר, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיו לבית ישראל לששון ולשמחה. יש הבטחה של הנביא, זאת אומרת, כשם ש... נכון שמבחינת הזמן, כמו שאומר המהר"ל, הימים האלה הם ימים ששייכים למאורעות שקרו בהם. הפירוש הוא, בימים האלה יש התגברות, כמו שאמרנו, של הטומאה. הטומאה דחקה את הקדושה. אבל ככל שזה כך, זה גם להפך. אם הטומאה יכולה להתגבר, זה מעיד על כך שגם הקדושה יכולה להתגבר. וכשהקדושה תתגבר, אז זה מה שאומר הנביא. צום הרביעי וצום החמישי יהיו לבית ישראל לששון ולשמחה. דווקא בגלל שפה, בזמן הזה, באמת הוא זמן שהוא שייך יותר להתגברות הטומאה, כמו שאומר המהר"ל, אבל, זה נכון, אבל זה כנגד זה. זה כנגד זה עשה האלוקים. במקום שיש התגברות של טומאה, יכולה להיות התגברות של קדושה וכפל כפליים. שנזכה בעזרת השם, שמן המצר נקרא כה ויעננו במרחב כה.